הלכתי לפגוש את חנניה שחור, לשעבר מנכ"ל החברה קדישא קהילת ירושלים, שאותו אני מכירה כבר עשרות שנים, אבל מסתבר שאף פעם לא ידעתי כיצד הגיע לעסוק בקבורה. שוחחנו מעט על כך שהעיסוק בקבורה הרבה פעמים עובר כמסורת מדור לדור בתוך המשפחה, ושאלנו את עצמנו באיזה אופן הוא משפיע על הילדים שלנו. אבל בעיקר דיברנו על הפרויקט המדהים שחנניה יזם וביצע, שהוא גולת הכותרת של הקריירה המפוארת שלו. אני מתכוונת למנהרות הקבורה שנחצבו בתוך הר המנוחות בירושלים. האזינו וגלו כיצד נולד הרעיון ומה הייתה הטכנולוגיה החדשנית שאפשרה אותו. אתם מאזינים לפודקאסט סוף הדרך. אני אורית מסמי ואני יועצת לתכנון פרידה מהחיים. מלווה משפחות ברגעים הקשים של פרידה מאדם אהוב ומסייעת לבני המשפחה להתמודד עם הקשיים של אחרי פטירת יקירם. בפרקים הבאים אתן לכם הצצה לעולם המרתק של הקבורה היהודית בישראל ובעולם. ביחד נגלה עולם מופלא המכיל מסורת, חדשנות, יצירתיות, אדריכלות והיסטוריה. נפריך דעות קדומות, סטיגמות ואגדות אורבניות ונחשף לרגישות של האנשים שזהו תחום העיסוק שלהם. בין השאר תוכלו להזין גם לשיחות העוסקות בנושאים הכואבים שאנחנו בדרך כלל מעדיפים לא לחשוב עליהם ולא לדבר עליהם, לפעמים בגלל הפחד הבסיסי שטבוע ברובנו, שהוא הפחד מהמוות. תוכלו להמשיך לעקוב אחריי בדף הפייסבוק אורית מסמי ובאתר האינטרנט מוצאים מנוח. האזנה נעימה. שלום חנניה, מה שלומך?
טוב, תודה, ברוך השם, הכל בסדר.
תספר לי, איך הגעת לתחום הזה של קבורה?
וואו, זה זורם בדם, לכן עשיתי את הוואו הזה. קודם כל נולדתי למשפחה של יוצאי גרמניה, המכונים יקים, ויש לנו מסורת משפחתית כתובה של שבע דורות מעליי, שכל אחד בכל דור היה קשור לחברה קדישא. זאת אומרת, אני כבר דור שמיני, ויש לי בן אחד שמשרת בצבא ביחידת הקבורה, הוא כבר דור תשיעי, שקשור לנושא החברה קדישא. וזכינו, ברוך השם, להתעסק באותה מצווה חשובה שנקראת גמילות חסד של אמת. אני נולדתי לאבא שהיה ראש ענף קבורה ברבנות הצבאית, היה סגן אלוף ברבנות הצבאית.
מה היה שמו?
סגן אלוף דוב שחור, והוא היה, הוא התחיל דרכו כדוב שוורץ, אבל הוא נסע במסגרת שליחות של מדינת ישראל בתקופה של קום המדינה, כשבן גוריון היה ראש הממשלה, ובן גוריון חייב את כל השליחים לעברת את שמם, להפוך את שמם מלועזי, משם לועזי לשם עברי, ונולדתי כחנניה שוורץ, ובהיותי בגן הילדים, קמתי בבוקר ואימא שלי אומרת, מהיום קוראים לך חנניה שחור, זה כבר לא חנניה שוורץ. זה כמאמר מוסגר. בכל אופן, גדלתי לתוך אווירה כזו של חברה קדישה, הנושא של טיפול בנפטרים ושל גמילות חסד של אמת, היה נושא שבבית שלי העלו אותו על השולחן, זה נושא שברוב הבתים לא מעלים אותו על השולחן, זה לא נושא לשיחות סלון, ובכל זאת אצלנו בבית ראו בשליחות, ראו כשליחות את העניין של גמילות חסד של אמת, ובמסגרת אותה שליחות גם דיברו לא פעם ולא פעמיים, אבל מכיוון שהאבא שלי, זכרונו לברכה, התעסק יום-יום בנושא הזה של חללים, אני זוכר כמו היום, כשהייתי ילד בכיתה זין במלחמת ששת הימים, כמות הנפטרים אז חללים, כמות החללים לא הייתה גדולה, אבל בכל זאת הרישום והתיעוד של כל מה שקרה בשעת הקרב, או במקום נפילת החללים, היה לא כל כך מסודר, כי בכל זאת המדינה עוד לא הייתה בנויה בצורה כל כך מסודרת, וגם האמצעים הטכנולוגיים של צילום, של טביעת אצבע, כל הדברים האלה לא היו כל כך מפותחים כפי שהם היום. ואצלנו בבית התקיימו המון תחקירים עם כל מיני חיילים ומפקדים שהשתתפו בקרבות שונים, והיו מתארים בפני אבא שלי את השתלשלות הקרב, את מקום הימצאו של כל אחד ואחד מהחללים, עד הפרט הקטן ביותר, נניח אם מצאו בטנק שני חללים, אז החברים היו מדווחים מי היה הנהג ומי היה טען, או איפה היה באותו רגע הקשר, או איפה היה מפקד הטנק, ועל ידי חיבור של כל מיני נתונים, יכלו לבנות תיק חלל ולזהות את החללים. את הדברים הללו אני זוכר בתור ילד שהתקיימו אצלנו בבית. כך שהנושא של קבורה גם קיבל את העוצמה ההלכתית, שליחותית, במסגרת האווירה המשפחתית, וגם הנושא הטכני, תפעולי, קיבל הרבה ידע אצלי כילד מחיי היום-יום שהייתי קרוב לאבא שלי.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי לאורך השנים שמעתי הרבה מאנשי קבורה שהמסורת הזאת עברה במשפחה. ובאמת אתה זוכר בתור ילד את עצמך, שומע את התכנים האלה בבית, זה ממש דובר בבית?
ממש כך. זה באמת נשמע מוזר לאנשים שבאים מאווירה אחרת, אבל זה היה ממש כך. בבית דיברו על נושא חברה קדישה. מעניין אותי לדעת מה הילדים שלי היו אומרים היום, אם הייתי שואל אותם על מה דיברו אצלם בבית.
גם אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת.
אבל זה נעשה בעוד כמה שנים טובות. אבל אני בהחלט יודע ומרגיש וזוכר שאצלנו בבית הנושא של טיפול בנפטרים היה גמילות חסד של אמת, שהיינו צריכים לתת את כל יכולותינו על מנת להגיע ולבצע את אותה מצווה חשובה, כי זה אחד מהדברים שאין להם שיעור.
אז אתה עצמך, איך הגעת לעסוק בזה?
בשלב מאוחר יותר, חשבתי על האפשרות של ללכת לשרת בצבא, במסגרת יחידת הקבורה של הצבא, בגלל הייחוס המשפחתי שלי, אבל הדברים התגלגלו קצת אחרת. הייתה תקופה שישבתי ללמוד בישיבת כפר חסידים, היה שם יהודי בכולל של הישיבה, שהיה חייל מילואים של אבי זכרונו לברכה, באיזשהו שלב, ביום שישי בצהריים, נפטר אדם גלמוד בכפר חסידים, והוא היה אחראי על החברה קדישה בכפר חסידים, אותו אברך כולל. הוא אמר לי, תשמע, אתה בחור צעיר, אבל אני יודע שזה התחום שלך, אתה רוצה ללמוד איך עושים טהרה? אני צריך עכשיו לעשות טהרה וחסרים לאנשים.
בן כמה היית?
בן 18.
וואו, צעיר.
צעיר. האם אתה מוכן ללמוד, לעבוד? אמרתי לו, בשמחה, אני מחכה לרגע, איפה היית עד עכשיו? ובאמת, אני לא אשכח את אותו יום שישי בצהריים, שלימד אותי פעם ראשונה הרב אדלר, ואני חייב לו על זה הרבה, זכרונו לברכה. הוא לימד אותי הרבה בתחום הזה של טהרה, ואיתו, התחלתי ללמוד את עניין החברה קדישה, בשלב מאוחר יותר הוא הוציא איזה ספר, ועבדנו עליו ביחד גם תקופה קצרה, והנושא הזה של חברה קדישה כבר ממש דגדק לי באצבעות, אבל כשסיימתי ללמוד בישיבה, התגייסתי לשירות בנחל, ובמסגרת השירות בנחל, והייתי חייל קרבי, לא יכולתי להגיע ליחידת הקבורה של הרבנות הצבאית, שירתתי ביחידה קרבית, אבל כשהשתחררתי מהצבא, השתחררתי עם פרופיל נמוך יותר, ואז התחלתי לפעול על מנת להגיע לרבנות הצבאית, ואומנם הגעתי לרבנות הצבאית בגיל 22 כחייל מילואים, ובמסגרת אותה פעילות כחייל מילואים, התעסקתי המון, המון, המון בענייני קבורה.
העובדה שנחשפת בגיל כל כך צעיר לפעולה של טהרה, שזה ממש לא מובן מאליו, מה שספגת בבית הכין אותך לזה?
נפשית בוודאי, ולא רק שהכין אותי לזה, אני יודע שהנחלתי את זה הלאה גם לילדיי. כי בני שמשרת בצבא, הוא היה עדיין בשירות סדיר, עוד לא בשירות מילואים, במסגרת ההסדר. והוא נלקח על ידי יחידת הקבורה, בהמלצתי, לעזור להם, במלחמת שלום הגליל, וליווה אותו אז, מפקד האתר שם, סגן אלוף הרב יעקב רוז'ה, שהוא האיש מספר אחד בתחום הזה, וממש ליווה אותו יד ביד, והסביר לו, והבן שלי נחשף אז למראות קשים ביותר, וברוך השם יצא בריא בנפשו ובגופו, אחרי תקופה לא קלה של נפילה, בגיל צעיר מאוד, במסגרת שירות סדיר, לא מילואים, לתחום הזה של טיפול בחללי מלחמה, ושמחתי. כי אותה עמידה איתנה ונחושה לבצע את אותה מצווה של גמילות חסד של אמת עם הקדושים שחרפו את נפשם בשביל כולנו במלחמת שלום הגליל, הייתה בוודאי נדבך מאוד מאוד חשוב בבניית העתיד שלו, וגם בבניית התחושה שהוא מבצע מצווה, למרות כל הקשיים שכרוכים במצווה הזו. הוא הפיץ את זה באותה תקופה הלאה לכל מיני חברים שלו שעמדו המומים ומשתאים, וכפי שמקובל בתקופה של חירום, יש כל מיני מפעלים וחנויות וספקים שתורמים לחיילים כל מיני דברים, והוא בא לכמה אנשים, אמרו, תשמעו, אנחנו אנשים שעובדים מאחורי הקלעים, אף אחד לא מכיר אותנו, אף אחד לא יודע מי אנחנו, אבל תאמינו לנו, העבודה שלנו מאוד קשה. בשנייה הוא פתח דלתות של כל מיני מקומות, והחבר'ה פתאום קיבלו מתנות ודברים שהעלו את המורל לכולם, ולמרות שהוא עצמו היה חלק מאותם אנשים שטיפלו בחללים, המורל שלו גרם לזה שגם אחרים יעלו את המורל, ואני ממש שמח על זה שהצלחנו הלאה להנחיל את אותו רצון ואת אותה חשיבות של מצוות גמילות חסד של אמת.
זה בהחלט מעורר השראה. אולי זה נראה לך מובן מאליו, אבל אני לא בטוחה שהרבה מהמאזינים שלנו היו רוצים שהילדים שלהם יתעסקו בגופות של נפטרים ובקבורה. באמת מעורר השראה. אז אוקיי, אז ובכל זאת, איך הגעת לחברה קדישא קהילת ירושלים בסופו של דבר?
לצערי הרב, אבי הלך לעולמו בגיל מאוד צעיר. הוא היה בן 55 כשהוא הלך לעולמו, והוא ניהל את החברה קדישא פה בירושלים. אחרי פטירתו של אבי, פנו אליי מספר חברי הנהלה של החברה קדישא, ושאלו אותי האם אני מוכן לעבוד בחברה קדישא, לא בתפקיד ניהולי, אלא בתפקיד זוטר, לעבוד במשרדים של חברה קדישא.
בן כמה היית?
הייתי אז בן 24.
צעיר?
בגיל 24, כן. פנו אליי בגיל מאוד צעיר, והתייעצתי כמובן עם אשתי, וכמובן שאשתי נתנה את ברכת הדרך, היא ידעה שזה נמצא כל הזמן בתוך תוכי ובתוך האווירה המשפחתית. התחלתי לעבוד כפקיד זוטר בגיל 24 בחברה קדישא, ולאט לאט במשך הזמן למדתי את כל ההיקף הגדול של הפעילות שיש בחברה קדישא, החל מקשר עם ההנהלה, עובר לניהול שוטף של כל הפעילות שאז הייתה הרבה פחות טכנולוגית מהיום, והמשך הלאה לקשר עם העובדים וכמובן לקשר עם הקהל הרחב. כעבור 5 שנים מוניתי למזכיר החברה קדישא, שהייתי אז בערך בן 30, ובגיל 38-39 מוניתי למנהל החברה קדישא, ומאז עד לפרישתי קידמתי דברים בהתאם להשקפת העולם שבה גדלתי וחונכתי. אני מקווה דברים יפים.
אז היום אנחנו מדברים אחרי שכבר יצאת לפנסיה ויש מאחוריך עשייה מפוארת, ואני רוצה דווקא שתספר על משהו, אולי גולת הכותרת של העשייה שלך שנעשתה בסוף תקופת התפקיד שלך, וזה מנהרות הקבורה שנחצבו בהר המנוחות. איך זה התחיל? למה זה קרה?
הנושא של מנהרות הקבורה בהר המנוחות הוא נושא שבער בעצמותיי שנים רבות, רק מבחינה טכנית היה כנראה בלתי ניתן לביצוע בשנים הראשונות שבהם ניהלתי את החברה קדישא. באיזשהו שלב מדינת ישראל קיבלה פוש מאוד מאוד גדול וחזק קדימה בנושא מנהור, התחילו לבנות מנהרות לכבישים, בנו מנהרות או הנגרים מה שנקרא, בבסיסי צבא רבים, והנושא הזה של שימוש בתת הקרקע הפך הרבה יותר נפוץ פה בארץ, וברגע שהוא הפך ליותר נפוץ ויותר נגיש, המחירים, העלויות של החפירה ירדו, הציוד היה בארץ, ואז פנתה אליי חברה שמתמחה בנושא של חפירת תת קרקע, של חפירת מנהרות, לחברה קוראים חברת רולצור, והסבירה לי שיש לה כרגע ציוד מיוחד באזור ירושלים, והם רוצים לעשות איתי פרויקט משותף של חפירת מנהרות לקבורה תת קרקעיות. כמובן שנדלקתי על הרעיון, כי זה באמת עתידני, נחשב אז כעתידני לגמרי. ישבנו תקופה לא קצרה על תוכניות, לימדתי אותם והסברתי להם מה הדרישות שאני רוצה, קיבלתי מהם נתונים ומושגים מה צריכה להיות גודל של מנהרה, על מנת שאנשים לא ירגישו קלסטרופוביה בתוך מנהרה, שירגישו שנמצאים באולם, ולא באיזה מנהרה תת-קרקעית. סיירנו קצת בקברים העתיקים פה בארץ ישראל. בקיצור, הגענו להחלטה שאנחנו הולכים קדימה, ביצענו פרויקט ראשוני, לפני בערך 9 שנים, של קטע מאוד קטן מתחת להר המנוחות, לצורך קבורה במנהרות. מיד כשחברת רולצור, החברה שקיבלה על עצמה ביחד איתנו לבצע את אותו פרויקט ראשוני, את הפיילוט, הגענו למסקנה שהפתרון הוא פתרון טוב, גם כלכלית, כי המחיר של קברים מתחת לפני הקרקע השתווה למחיר של אותם קברים בבנייני הקבורה, ולכן גם כלכלית וגם מבחינת ניצול הקרקע זה נכון היה, והתחלנו בצורה מסיבית לבנות שלב ראשון בפרויקט מאוד מאוד גדול, פרויקט של בניית קרוב ל-30,000 קברים בתת הקרקע. השלב הראשון שכבר הסתיים וכבר נמצא בשימוש, כלל בתוכו כ-8,000 קברים. אותם 8,000 קברים היום הם קברים יפהפיים, סליחה שאני משתמש במושג הזה גם כשמדובר בבית קברות, כי אני חושב שהכבוד שאנחנו ניתן לנפטרים יהיה הרבה יותר מכובד אם אנחנו ניתן כבוד אחד לשני, ואנחנו כנותני שירות ניקח בחשבון שמי שמשתמש בבית הקברות זה אמנם הנפטרים שנקברים בו, אבל האנשים שהולכים שם חיים לבקר בבית הקברות או להשתתף בלוויות, הם אלה שיתנו את התחושה בהמשך האם הפתרון הזה של קבורת התקרקעית הוא טוב, הוא נכון, הוא נעים. ולכן ביצענו דברים מדהימים.
איך עושים דבר כזה? אתה יכול לתאר קצת מה עשיתם כדי שחוויית המשתמש המבקר בבית העלמין תהיה טובה?
כפי שאמרתי, הטכנולוגיות שיש היום לא דומות בכלל לטכנולוגיות שהיו בימים שהתחלתי לעבוד בחברה קדישה. הנושא הזה של תכנון בתי קברות תת-קרקעיים, הוא נושא עם המון היבטים, עם היבטים של, נתחיל מהדברים הכי איזוטריים של תקשורת, חס וחלילה קורה משהו בתוך המנהרה באמצע לוויה, ואני צריך להזמין רופא או אמבולנס, אני צריך תקשורת. תקשורת ממנהרות היא לא דבר פשוט. אני צריך דרכי גישה.
רגע, אז תגיד לנו, יש קליטה במנהרות?
כמובן שיש קליטה במנהרות, היום הטכנולוגיה היא מאוד 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 נוחה ונגישה. היום יש קליטה במנהרות. כמובן שאנחנו היינו צריכים לדלוק לדרכי גישה מאוד נוחות, וכל דרכי הגישה, כולל נגישות נכים בתוך המנהרות, הם דרכי גישה הטובות והנוחות ביותר שיש. יש לנו גם מערכת מעליות, כי בתוך המנהרות, שהן מנהרות מאוד מאוד גדולות, הן אולמות קבורה תת-קרקעיים, בתוך המנהרות יש 3 קומות של קבורה, בתוך כל מנהרה.
בתוך המנהרה יש 3 קומות?
יש 3 קומות בתוך המנהרה.
אז מה זה? מה הגובה של מנהרה כזאת?
הגובה של מנהרה כזו הוא 16 מטר.
שזה כמו בניין של 5 קומות בערך?
שזה כמו בניין של יותר מ5 קומות. כן, נכון. זה בערך כמו בניין של 5 קומות. וכל הבניינים האלה צריכים להיות, כל האולמות הללו צריכים להיות מעובררים עם החלפת אוויר יותר מהמקובל. כי חס וחלילה יכולים להיות מקרים, לא הרבה, אבל זה יכול לקרות, בינתיים זה לא קרה, של ריחות לא נעימים בתוך אותם מנהרות, או כל מיני דברים בעייתיים שאני חייב להחליף את האוויר בצורה הכי מהירה שיש, ויש שם באמת מערכת עברור מאוד מאוד מיוחדת, שיכולה גם להרגיש בעצמה הצטברות של גזים, או מחסור בחמצן, או כל מיני דברים שיכולים לקרות, דרך אגב, כתוצאה מאיזושהי שריפה, או מאש שמתלקחת באיזשהו מקום, וכל הדברים הללו היום מנותרים על ידי מערכות אוטומטיות, כך שגם אם אין מישהו שנמצא בתוך המנהרה, אבל יש בעיה כלשהי במנהרה, אותן מערכות יודעות להפעיל את העברור, או מה שצריך, אם זה כיבוי אוטומטי, אז כיבוי אוטומטי. מערכות מאוד מאוד משוכללות, ואת כל הדברים הללו הוא צריך לדעת לתכנן מראש. אי אפשר ללכת שלב אחרי שלב, ופתאום להחליט, שבגלל שאין לי עברור ואין לי פתרון לעברור, אני צריך לחשוב עכשיו על פתרון בדיעבד. היינו צריכים להיות מספיק חכמים ומספיק נבונים, לדעת לבנות בצורה כזו שכל דבר לפי הסדר שלו יבוא על מקומו, ובצורה כזו נקבל פרויקט מושלם.
ואומנם, איזה שיטות קבורה יש בתוך המנהרה?
בתוך מנהרה יש שיטות קבורת שדה, כי כל הקומת קרקע של המנהרה היא אותה שיטה שבה היו קוברים מאות שנים פה בארץ ישראל, כי הקבר הוא בתוך האדמה, קבר רגיל. כמובן שהקברים בתוך האדמה הם קברים כפולים, הם מכפלות, אבל גם אותה מכפלה, כל הקבר כולו יושב בתוך האדמה, ואנחנו קוראים לזה קברי שדה במכפלות. יש לנו שם גם כוחים בכמויות גדולות, כי בדפנות של המנהרות יש כוחים שחצובים בסלע של ההר, ויש לנו חלק מהמנהרות שיש להם גם קומת ביניים מבטון במרכז המנהרה, ומעל אותה קומת ביניים מבטון, שזה כמו בניין בחוץ, רק פה הוא יושב בתוך מערת קבורה, אותה קומת ביניים מכילה קברים כפולים, קברים מכפלה, בדיוק כמו בבניינים בחוץ.
איך, תספר קצת, איך חצבתם את הכוכים בקירות של המנהרות?
החציבה של הכוכים בקירות המנהרות היא גם כן תהליך שהתפתח עם הזמן, ברגע שלמדנו בדיוק מה קורה. התברר לנו שהאדמה בירושלים היא, או הסלע בירושלים, הוא לא כל כך פשוט, ויש מקומות שהסלע הוא סלע גיר רך, ואז ברגע שאני חוצב חור בתוך ההר, החור פשוט קורס, ולכן אין לי אפשרות, אלא אם כן אני אצפה בבטון את החור. ברגע שציפיתי את הבטון, בבטון את החור, הוא לא יהיה מקובל לקבורה הלכתית. ולכן הפתרון הזה של לצפות את הקידוח הזה עם משהו הוא לא נכון. והתחלנו לבנות את הקברים בצמוד לדופן המנהרה, על ידי אלמנטים טרומיים ששמנו אחד מעל השני, ועל ידי זה בנינו את הקברים. אבל באיזשהו שלב פנתה אלינו חברת רולצור ואמרה שהיא עשתה סקר בכל העולם, והיא מצאה איזו חברה בפינלנד, נדמה לי, שמסוגלת לקדוח חורים בדיוק בגודל שאנחנו רוצים, 2.20 מטר אורך, קוטר 70, והמכונה עצמה, ברגע שהיא מסיימת קידוח החור, היא יודעת לזוז הלאה לחור הבא. כי בדרך כלל מדובר במכונות מאוד מאוד כבדות, ועל מנת להזיז אותה לחור הבא, אני צריך להביא מנוף, להרים ולמקם. ומכיוון שמדובר פה באלפי קברים כאלה שצריכים לחצוב בתוך הסלע, זה לא היה פתרון מעשי, אבל הם באו אלינו עם הצעה שקיימת מכונה כזו לפי דרישות שלהם, ומכונה שיודעת לזוז לבד ולמקם את עצמה באחור הבא, ולקדוח בתוך סלע קשה, לא גיר אלא סלע גרנית קשה, וניסינו את זה וראינו שזה עובד. אמנם זה לוקח זמן, אבל זה פתרון שהוא מצוין גם הלכתית וגם טכנית, כי זה נותן תחושה שהמנהרה עוד יותר גדולה, כי לא הצמדתי לדופן המנהרות שום דבר, אלא קדחתי בתוך המנהרות, בתוך הדפנות, ולאט לאט בנינו שני סוגים של כוכים, כוך שבנוי מאלמנטים טרומיים שנמצא באזור שבו הסלע הוא לא מספיק חזק, וקידוחים בסלע במקום שבו הסלע חזק ויכול להחזיק את עצמו.
אז היום בעצם כבר התחילו לקבור במנהרות?
כן, אנחנו כבר קוברים שם למעלה משנה, ויש כמות לא מעטה של נפטרים, ולמעשה ברירת המחדל של אדם שלא קנה קבר בחייו ורוצה להיקבר בהר המנוחות, והוא תושב ירושלים, הוא מקבל קבר בתוך המנהרות, אלא אם כן מדובר במשפחה של כהנים, כי במשפחה של כהנים יש בעיה להיכנס לתוך מקום סגור שיש שם גם נפטרים. משפחות הכהנים עדיין נקברות מחוץ למנהרות, שאר המשפחות נקברות בתוך המנהרות, וברוך השם עד היום הפידבק או התגובה שאנחנו מקבלים מהציבור היא תגובה מאוד מאוד חיובית, ואני חושב שבצדק, אחרי כל כך הרבה מחשבה והשקעה שעשינו.
אני זוכרת שהייתה התעניינות בעולם על המנהרות האלה, תספר על זה קצת.
נכון שהייתה התעניינות בעולם, קיבלנו פרס החברות העולמיות של קריאה, יש להם ארגון עובדים או ארגון חברות של מנהרות לקריאה תת-קרקעית, וכל חברה מציגה כל שנה איזשהו פרויקט ייחודי לצורך קבלת פרס, והחברה שעושה עבורנו את העבודה הציגה את בית הקברות התת-קרקעי כמועמד לפרס, ואומנם בכנס לפני 4 שנים שהתקיים בפריז, זכינו ביחד עם החברה שחוצבת את המנהרות במקום שני עולמי בניצול תת הקרקע, ברעיונות לניצול תת הקרקע, אבל אז באותו כינוס קיבלנו גם פרסום עולמי באופציה הזו של קבורה תת קרקעית, והחברה שמבצעת עברנו את העבודה הוזמנה על ידי מדינות וערים שונות, החל מהמזרח הרחוק, אם זה בהונג קונג, עבור לאירופה במקומות מסוימים, קלה בארצות הברית, המון המון אנשים וחברות וגופים התעניינו בשיטת הקבורה של מנהרות הקבורה.
אני ביקרתי במנהרות האלה ועברתי ביחד איתך את התהליך, החל ממנהרה קטנטונת עד למערכת המנהרות שיש היום, ואני רוצה לספר למאזינים שמעבר להיות המקום הזה בית אלמין, זה פשוט מונומנט מרשים, ויש לי תחושה שיום אחד זה יהיה אתר תיירות. בעיניי זה מקסים שסיימת את התפקיד שלך, כשהשארת חותם כל כך גדול על עולם הקבורה בישראל, ועל מבנים אדריכליים בעולם. זה היה מרתק. ותודה רבה.
תודה לך שהחזרת אותי כמה שנים אחורה, ועמדת אותי על הרגליים נכון להיום. ואני מרגיש שביצעתי שליחות, ואני מקווה הלאה להמשיך לבצע שליחות בתחומים נוספים.